גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לעסקת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. היום בביקורת קשה, לא משפילת עיניים ולא מתנצלת, עומדת השחקנית לינה פאור ומבקרת דווקא את החברה הערבית על מצב הפרט, על מצבן של נשים, ואיננה פוחדת מאיש. גם איש הרוח מיכה גודמן יהיה איתנו עם הכרזה כי ישמש כחבר בוועדת שר התקשורת שורת לבחינת הרשתות החברתיות. כשתקראו את ספרו מהפכת הקשב תבינו בדיוק מה הוא חושב עליהן. דנקר, רן דנקר יהיה איתנו, לצערי הוא לא יגיע עם סמלה, אין לו אפילו סמלה אחת בארון, למרות שיר האהבה שהוא כתב לפריט הלבוש הזה, וגם על ועידת האקלים של האום שתתכנס בגלזגו. האם למישהו בכלל אכפת? איתי באולפן העורך אייל שינדלר, המפיק אבי שמאי, מערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר. אנחנו מקווים שתיהנו, האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
זו שנתו ה-20 של הפסטיבל, שני עשורים שהוא מצליח לשרוד כפסטיבל תיאטרון מוביל בשפה הערבית, שום דבר לא הצליח לשבור אותו. אנחנו מדברים על מסרחיד המתקיים בימים אלה בעכו. הצצה בתוכניית הפסטיבל מגלה תמה שאיננה פוחדת להתעמת עם הציבור הערבי, חשבון נפש, חשבון של קהילה עם עצמה, ושימת דגש על מצבן של נשים, אלה שלא מאפשרים להם לממש את עצמן ואת חלומותיהן, אלה שנרצחות כי לא הלכו בתלם. נמצאת איתנו עכשיו לינה פאור עם להיות אישה. בוקר טוב לינה.
בוקר אור,
שלום
לך.
סבח גם לך, תודה רבה שאת נמצאת איתי.
סבח אלוהר, סבח
אלכול. תודה רבה שאת נמצאת איתי הבוקר. עד כמה זה קשה, עד כמה זה מסובך להעלות יצירה כמו להיות אישה על הבמה מול הקהל הערבי?
זה אומץ. תאמין לי שזה ממש אומץ. לא קל לבחור בבחירה הזאת בכלל, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו עוברים. זה היה כל כך קשה לקחת את הצעד הזה, אבל בלי התמיכה של האנשים שמסביבי אני לא הייתי יכולה לעשות כלום. מזלי תמיד אומרת שנולדתי בבית כזה, ונולדתי אצל משפחה כזאת שהיא כל כך תומכת בי, ואומרת לי כן, לכי על זה, אנחנו איתך.
למה את אומרת שדווקא עכשיו במצב הקיים, לאיזה מצב את מתכוונת? הפנימי במגזר הערבי, או זה הכללי והמלחמות בינינו?
גם וגם, אם אני יכולה להגיד גם וגם, אבל עכשיו בוא אני רוצה לדבר דווקא ולהתחיל ממה שנמצא אצלנו דווקא, ואני לא רוצה להאשים אף אחד אחר, אני רוצה להאשים את כל מה שקורה בתוכנו, בתוך כל בית ערבי, בתוך כל בית ספר, לכל מורה. אני אישית רואה שזה מתחיל משם, זה מתחיל מהבית, מהאימא, מהאבא, מהבית ספר, מהחינוך. ואחר כך אני כן מאשימה את המשטרה, ואני כן מאשימה את המדינה, אני כן רואה שיש משהו בזה, אבל לפני הכל, לא, זה מתחיל מהבית, זה מתחיל מהחינוך.
איזה אומץ להגיד דבר שכזה, לינה, מה קורה בבית הערבי, לא הכללי כמובן, לא בכל בית, אצטרה, 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 מה קורה באותו בית, באותו סוג של חינוך שמאפשר את המראות שאנחנו רואים?
אם אני יכולה להגיד את זה ואפשרי להגיד את זה ולהעלות את זה, אז סליחה, אני רוצה להגיד שאני הכי, הכי, הכי שמבואסת גם מהמצב של המשטרה במדינה, אוקיי? ואני לא הכי שרואה שהם עושים את העבודה שלהם כפי שצריך. אבל, נו, בואו נדבר אמת. זה לא רק המשטרה, זה אנחנו. קודם, אז אני לא בעד אנשים האלו שהם כל הזמן אומרים, אולי זה בגלל המשטרה לא עושה מה שצריך, לא עושה את העבודה שלה. אז קודם בוא שאנחנו נעשה את העבודה שלנו, ובוא שאנחנו נחנך את הילדים שלנו, גם הבן וגם הבת, כפי שצריך, ואחר כך בוא נאשים את המשטרה וכל מי שאתם רוצים. אם אני אומרת לבן שלי, לך תעשה מה שאתה רוצה, אתה גבר, כן תרביץ לאחותך, אתה גבר, כן תצעק בפנים של האישה שלך, אתה גבר, אתה יכול לחזור הביתה מתי שאתה צריך, אני לא אכפת לי אם הוא היה, מה הוא עשה, איפה הוא היה בלילה, לא אכפת לי, הוא גבר. ואז בסוף אני מופתעת כשאומרים לי, הבן שלך אתמול רצח מישהו? לא, הבן שלי הוא לא עשה את זה. כן, באמת, את רצינית, את יודעת איפה הוא הולך ואיפה, מאיפה הוא מגיע? לא.
חבל שאת לא רואה אותי עכשיו, לינה, הלסת שלי, הלסת שלי על הרצפה, אלה דברים שאנחנו לא רגילים לשמוע. ודברי איתי על נשים, הנה דיברת על הגברים, הוא גבר, הוא גבר, הוא גבר, דברי איתי על הנשים.
אני תמיד רואה שזה מתחיל מפה, מעניין והסיפור ומצבם של אנשים אצלנו בחברה, כשאני מתחילה לחנך אותם מאז שהם נולדות, את בת והוא בן, המשפט הזה שאנחנו שומעות מאז שאנחנו נולדות, משם זה מתחיל, מכל מילה נאמרת לבת, היא כן יכולה להשפיע עליה ועל האישיות שלה, וככה אני אמרתי לך, לך בתחילה, בתחילת הרעיון, שמזלי שנולדתי במשפחה שכל כך תומכת. בנות אחרות, או נשים אחרות, כאילו, הן נולדות במשפחה שלא תומכת, שכל הזמן רוצה, אל תעשי את זה, כן תעשי את זה, הם בוחרים בשבילם, הם אומרים להם מה לעשות, והיא לא יכולה, בכלל, בכלל, לבחור לעצמה מה ללמוד, איפה ללמוד, מי להתחתן, מתי להתחתן. אני עכשיו גאה בעצמי, שאני בת 31, ועד עכשיו, בכלל, בכלל, העניין של הנישואים, אף אחד מהבית לא מעיז להעלות אותו בבית. בת 31 שהגיעה מהכפר, שעד עכשיו לא נשואה, זה העניין אצל מישהו אחר, אבל אצל המשפחה שלי בכלל זה לא עניין. אכפת להם לינה, מה לינה עושה, מה לינה רוצה, האישיות שלי, אם אני חזקה מספיק כדי שאני אוכל לקבל את כל מה שאני רוצה והזכות שלי ולהגן על עצמי, כן, אני לא צריכה אף אחד שיגן עליי. אז אני ממש כל הזמן מסתכלת על נשים או על בחורות שהן כל כך אמיצות, כל כך רוצות להגשים את החלומות שלהן ואף אחד לא נותן להן, אין להן, הן לא יכולות.
וכשאת מסתכלת סביב ואת אומרת את הדברים שאת אומרת לנו עכשיו בשידור, את אומרת לשכנות שלך, לחברות שלך, לקהילה כולה, מסתכלים עלייך כמו מה?
אני אומרת לך שאני בניתי את זה. אני מי שהיה לי כל כך חשוב מאוד במשך כל הזמן שעבר, כל השנים, כל שנה, כל יום נוסף שאני מקבלת, לבנות את האישיות של לינה. ומה שאני בונה, אני מקבלת. את האישיות שלי, אין אף אחד שעכשיו יכול להגיד לי, אבל למה לא התחתנת? שזה משפט שכל בת יכולה לשמוע אותו מאז שהיא בגיל 18. אז למה אני לא שומעת את זה? כי הם כבר מכירים אותי, כבר יודעים מה כן אני עושה ומה לא, למה אני שואפת. אז אני כן אומרת שזה לא רק תלוי בחברה וכל האנשים שמסביב האישה, זה גם תלוי באישה עצמה והאישיות שלה. ומה היא רוצה מאחרים, מהאנשים שהם כן נמצאים מהסביבה.
ומה התגובות כאשר ההצגה הזו להיות אישה עולה במס ארחיד מול קהל רחב?
וואו, ההצגה בשם לתקון עאישה, להיות עאישה, עאישה שזה שם, שזה גם יש לו משמעות מהדת האסלאמי, וגם עאישה זה חי או חיה. ובזמן שרצינו לתרגם את זה, אז אישה עין ואלף, להיות אישה ולהיות עיישה או חיה, זה היה, כאילו יש בזה משמעות גם בעברית. בשכנתי לבחור את הנושא הזה, זה היה לי פה את הצעד החשוב ביותר. כי אני אישית רואה שזה לא רק הרצח, ולא רק שאני מרביץ לאשתי או לבת שלי או לאחותי, לא. זה גם המילים שאתה אומר, משם זה מתחיל. וזה נפל בכלל, נפל לי הקימון בזמן שאחותי הביאה בת מקסימה, יפהפייה, הבת השנייה. ודודה שלי באה לבקר אותה, והייתה קצת בדיכאון, כי היה לה קצת קשה בבית חולים. אז מה היא אומרת לה במקום מברוק, מזל טוב? היא אומרת לה, וואו, בת, אוף, חבל, יאללה, יהיה טוב, הפעם הבאה יהיה בן, אל תדאגי. פה לא התחלתי להתאפק. עמדתי, צעקתי. מי שלא רוצה לבוא ולכבד את הרגשות של אחותי, שלא יגיע. מי הביאה? חתול? היא הביאה בת מקסימה. אז משם זה התחיל.
אבל אולי מה שהיא התכוונה, אולי מה שהיא התכוונה זה שהיא יודעת את גורלה שלה, היא יודעת את הגורל של הבנות שלה, היא יודעת את הגורל של השכנות שלה, והיא לא רוצה את הגורל הזה לילדה שנולדה עכשיו?
הלוואי, היית אומרת לה המון תודה לך, הלוואי. בכלל זה אצלנו זה משפט, או הרבה משפטים, לא רק משפט אחד, שהם בכלל רוצים, במיוחד הראשון, הבן הראשון, שיהיה זכר. ואם לא, אז האישה, מאשימים את האישה, למרות שהוא מבחינה ביולוגית, זה לא האישה בכלל, זה הבעל, זה לא האישה. וכולם רוצים, הבן, איפה הבן? אין לך בן, למה אין בן? את בהיריון עכשיו, את מביאה בן, כאילו אכפת להם שיהיה יותר גברים, אבל כאילו אני לא רואה שזה עניין בכלל, כאילו למה, מה ההבדל?
מה ההבדל? אולי נסיים.
ובכלל יש לנו מסיבה, אחרי שהיא מביאה ילד, תמיד, אחרי כל ילד יש את המסיבה. אני אמרתי את זה לאמא שלי, למה היה לכם שלושה בנות, ולא עשיתם לנו את המסיבה שעשיתם לאחים שהגיע אחרי שלוש בנות. היא אמרה לי, אבא שלך, אם היה לנו פה בבית מגרש מלא בנות, לא אכפת לו, הוא רוצה בנות. אבל הבעיה כל מי שהיה מסביבנו, שהם חיכו לילד הזה, אז הם רצו שאנחנו, רצו שאנחנו נעשה את המסיבה הזאת שעשינו לאח שלך.
אני הייתי עושה לך מסיבה, לינה. אולי נסיים ברשותך את השיחה הזו, בקטע מתוך ההצגה, אם תוכלי לתת לנו מעט.
וואו. אוקיי, אז אתה רוצה בערבית או בעברית? אני אתרגם את זה באלתור?
אני חייב בערבית ואז תתרגמי לנו.
אוקיי, אז אני אשתדל גם לשחק. אוקיי. בטלעלו אם יתעידו עליי? ימכן לאנו בעד נלחד אסם מג'בטלוש الولד اللي בדו אייה? בטלעלו יודרובני? או ימכן לאנו רווח לה الأكل שווי? שווי בארז. בטלעלו ירמי الأكل בוג'הי? أو يمكن لأنه نسيت أكو القميص بطلع له يحرقني بطلع له أو يمكن لأنه كنت حبلة بالشهر التاسع وما قمتش أوجب أمه وأحط لها واجب وأقعد معها بالصالون بطلع له يرفش بنص بطني وأنا حبلة بالشهر التاسع بطلع له بطلع له حق علي لو ما ضربتوش لو ما حكيتوش وما زعلتوش ما كانش ضربني
וואו. עכשיו תני לנו אלתור בעברית.
יא. האם מגיע לו? אותו? מגיע לו להרביץ לי? אולי הוא מרביץ לי בגלל שעד עכשיו לא הוזיתי לו את הבן? מגיע לו? אולי הוא מרביץ לי בגלל שהאוכל לא היה מספיק חם? מגיע לו לזרוק את האוכל בפנים שלי? מגיע לו? אולי כי שכחתי לגהץ את החולצה, שכחתי. מגיע לו לצרוף אותי, מגיע לו. או אולי בגלל שלא יכלתי לארח ולשבת עם אמא שלו. לא יכלתי, כי הייתי בהיריון בחודש התשעי והאחרון, הייתי עייפה יושבת בחדר שלי. לא יכלתי לשבת איתה. מגיע לו להרביץ לי ולתת לי מכה על הבטן, מגיע לו? מגיע לו? כן, מגיע לו. זה בשמתי. אני מי שנתן לו להיות עצבני. אני אשמה.
לינה פאור, להיות אישה סחה עלייך. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
המון תודה לך. תודה.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
הרשתות החברתיות, בראשן פייסבוק והיישומונים האחרים שבבעלותה, כמו אינסטגרם, עומדות בלב שערה עם הדלפת מסמכים פנימיים שלימדו את מה שכבר ידענו. צוקרברג עושה מעט מאוד כדי להוריד את גובה הלהבות החברתיות, אף כי הוא יודע שהאלגוריתם שלו מלבה כיתוב, שנאה ודימוי גוף בעייתי. גם בישראל, הממשלה החדשה ושריה החדשים, יועז אנדל מהתקשורת, גדעון סער מהמשפטים, מתחילים לעשות קולות של צחצוח חרבות מול החברות. שר המשפטים הודיע כי יקים ועדה לבחינת הרגולציה מולן. שר התקשורת יקים ועדה שתבחן האם החברות האלה תהיינה אחראיות משפטית לפוסטים שמפורסמים בה. האורח הבא שלי, שהוזכר כמי שיהיה חבר בוועדת שר התקשורת, עוסק בספרו החדש בדיוק בכך. ההשפעה של הרשתות החברתיות על חיינו והמחירים הפוליטיים, החברתיים, והנפשיים, כן, הנפשיים שאנחנו משלמים על המצאותן בחיינו. נאמר בוקר טוב למחבר מהפכת הקשב, הסופר וחוקר המחשבה היהודית, מיכה גודמן, תודה שאתה איתי הבוקר.
תודה, בוקר טוב, אני מאוד שמח להיות כאן.
שמחה רבה עבורנו. האם אתה הולך להיות חבר בוועדת שר התקשורת?
כן, ככה זה נראה. יש איזשהו תהליך שצריך לעבור, אבל יועז הנדל, שר התקשורת, הסתכל עליי לפני כשבוע, הוא קרא את הספר מהפכת הקשב, הוא ביקש שאני אהיה חבר בוועדה הזאת. אמרתי לו שאני לא מבין ברגולציה, אני לא משפטן, אני לא יודע איך עושים רגולציה, הוא חשב שבכל זאת בגלל הספר יש לי מה לתרום, ואני שמח לתת את חלקי.
אז אם משיבים מישהו כמוך בתוך ועדה שכזו, האם לא ידוע מראש מה ייכתב בדוח הוועדה?
תראה, אני לא יודע להגיד לך על הוועדה, היא עוד לא כונסה. היא עוד לא כונסה, אני מניח שיש שם גם משפטנים ואנשים שמבינים בצורה מקצועית ברגולציה. אז אני לא יודע להגיד לך מה, זה לא מחור מראש, הולכים להיות הרבה דיונים.
אבל הדעה שלך ברורה לחלוטין.
הדעה שלי לגבי הבעיה היא ברורה, לגבי הפתרון היא לא ברורה.
שזה בעצם השאלה שהעולם כולו עוסק בה. מה באמת נכון. צריך לעשות? אבל אתה בספר המרתק שלך צריך לומר מהפכת הקשב שמו, אתה באופן נהיר פורס את הבעיות של הרשתות החברתיות, אתה אומר הן אשמות בהכל, וכמו שאמרתי בתחילת הדברים, אתה אפילו אומר זה לא המסר, זה המדיום. המדיום נכון. הוא הבעיה.
נכון, יש כאן אירוע די מדהים, ולי הוא לא קל לעיכול. זאת אומרת, בדרך כלל שאנחנו שואלים, רגע, מה משנה את העולם? מה משנה את ההיסטוריה? אז לאורך תולדות הפילוסופיה היו שתי עמדות, עמדה אחת, רעיונות. רעיונות משנים את העולם. קארל מרקס חושב על הרעיון של הקומוניזם, והרעיון הזה משנה את העולם. חשבו על הרעיון של פמיניזם, והרעיון הזה מעצב את המציאות. הוא מונותאיזם, לפני 3,000 שנה. זה רעיון חדש על אלוהים שינה את העולם, ואני מאמין גדול בכוח של רעיונות. יש אגב עוד עמדה. תומאס קרלייל, הוגה בריטי, אומר לו, זה לא רעיונות משנים את העולם, זה דמויות משנות את העולם, אנשים כמו וינסטון צ'רצ'יל, אנשים כמו סטלין, אנשים כמו לנין, אנשים כמו פרנקלין דלאנו רוזוולט, דמויות משנות את העולם. ואז במחלוקת בין רעיונות לדמויות, מה משנה את העולם? אנשים או אידאות, או מופיע מר של דקלואן, פילוסוף קנדי, במאה ה-20, ואמר, לא הבנתם מה שמשנה את העולם. זה לא המסר, לא המוסר, לא האנשים, אלא המדיום. ההופעה של מדיום חדש, רדיו משנה את העולם, עיתונות. עכשיו זה רעיון מאוד משונה, מאוד מוזר, ברור שזה מהמסר ולא המדיום. המדיום הוא ליטרלי, הוא צינור חלוץ.
כך חשבנו, טיפשים שכמותנו, כך חשבנו. ובעצם אתה אומר, זה לא בולסנארו, זה לא טראמפ. זה פייסבוק.
בדיוק, אתה שואל למה העולם מקוטב, למה אנחנו חיים, ויש הרבה מחקרים שמראים שבעשור האחרון, המידה שבה ימין שונא שמאל והשמאל שונא ימין, גבר לא בישראל, בארצות הברית, באנגליה, בקנדה, בברזיל, בהונגריה. אז ואז בכל מקום מאשימים מישהו, מאשימים פה את ביבי, שם את בולסונרו, שם את אורבן, וכולם שואלים. אבל האם יכול להיות שזה צירוף מקרים מדהים, שבעת עבונה אחת, במקומות שונים בעולם יש כיתוב, ואז אומרים, זה בגללו? ואז אם חוזרים את תיאוריה שבכלואל, אולי זה לא המסר, אולי זה המדיום, אולי זה לא צירוף מקרים, אולי קרה משהו. ובאמת, עכשיו האמת היא שזה אפילו לא המדיום. מה שמכתב את העולם, זה אפילו לא המדיום, זה הכלכלה שמאחורי המדיום. יסביר את הנקודה, זאת הנקודה הכי חשובה.
It's all about the money.
It's about the money, וקרה כמה מהפכה כלכלית שמחומשת מהפכה טכנולוגית. המהפכה הכלכלית היא ככה. תרשה לי להגיד את זה רגע באנגלית, commoditization of human attention. Commodity זה סחורה, כמו זהב, כמו חיטה, כמו נפט. עכשיו, פתאום תשומת לב אנושית נהייתה סחורה. זאת אומרת, מה מודל הרווח של פייסבוק, של גוגל, של כל ענקיות הטכנולוגיה? מודל הרווח שלהם זה סחר בתשומת לב אנושית. כן, כן, מה הכוונה? אנחנו נותנים לפייסבוק, לטוויטר, את האייבול שלנו, את העיניים שלנו, את תשומת הלב שלנו. והם אורזים את תשומת הלב הזה ומוכרים אותו כמוצר למפרסמים. זאת אומרת, הביזנס זה סחר בתשומת לב. עכשיו, זאת אומרת, ברגע שיש מוניטיזציה של תשומת לב, ברגע שתשומת לב שזה, זה, תשומת לב זה משהו שאנחנו אף פעם לא שמים לב אליו. זה כמו האוויר שאנחנו נושמים, זה כזה. ופתאום, הדבר הזה שאנחנו לא ראינו אותו אף פעם, מקבל ערך כספי, הוא פתאום שווה כסף. ואז קורה הדבר הבא, דמיין, לפני כ-100 שנה גילו שנפט שווה כסף. אז חברות פיתחו טכנולוגיות, מתקדמות, כדי לקדוח עמוק באדמה, להוציא משם הנפט. ברגע שתשומת לב שווה כסף, אז חברות הולכות לפתח טכנולוגיות כדי לקדוח לתודעה שלנו, ולהוציא משם את הנפט החדש. להוציא משם תשומת לב. למה? כי זה שווה כסף. זאת אומרת, האלגוריתמים שתפקידם ללמוד אותנו, להבין אותנו, ואז להתנית אותנו ולהדביק אותנו על המסך.
אבל אני רוצה רגע לחזור, אני רוצה רגע בנקודה הזו לחזור אחורה. נחזור רגע אחורה, 20 שנים אחורה. זה הגולם שקם על יוצרו, נכון? הם לא תכננו להיות רעים מההתחלה. גם הם לא הבינו את ההשפעות של מה שהם המציאו.
זה נכון, זה נכון. כן, זה נכון. יש חוק שנקרא The Law of Unintended Consequences. זה החוק של ההשלכות הלא מתוכננות של המעשים שלנו. ואולי, ובאמת, צוקרברג ואחרים, הם לא העלו על דעתם. שבפלטפורמה שהם מייצרים, התוצאה תהיה עולם מקוטב, בדיוק ההפך. הם תכננו שהעולם יהיה מחובר, יהיה מאוחד.
יהיה שיח שלכולם יהיה מותר להגיד.
נכון. אז קראו כאן בעצם שני כשלים. כשל אחד, חשבו שפייסבוק, זה המשימה שלה, עוד מ-2004-2005, connecting people. אבל התוצאה היא שכולם מנעלים בתוך שבטים דיגיטליים זועמים, שמה שמאחד את השבט זה לא האהבה המשותפת שלהם, אלא השנאה המשותפת.
אבל אני לא מתחבר אל החבר'ה שלי רק כי אני בוחר להתחבר אל החבר'ה שלי, אלא כי צוקרברג קובע עבורי מי הם החבר'ה שלי.
נכון, זה אפילו נכון, זה צוקרברג, זה האלגוריתם שלו, שהם שואלים רק שאלה אחת, בדיאטת האינפורמציה שאתה צורך, הם שואלים איזה אינפורמציה תדביק אותך יותר דקות יקרות למסך. עכשיו, תאר לך, בוא נחשוב רגע על דיאטת המזון שאנחנו צורכים. ברור לנו שהגוף שלנו מושפע מה שאנחנו אוכלים. עכשיו, ברגע שהיה מהפכת מזון מהיר, אז הדיאטה של הרבה אנשים במערב התאבתה, וכתוצאה מכך היה עלייה בבעיות כמו אוביסיטי, השמנת יתר, סכרת, היה משבר בריאותי. עכשיו, ועכשיו אנחנו במהפכה דומה, לא מהפכת מזון מהיר, אלא מהפכת ידע מהיר. וידע מהיר, מתוק, שכל מטרתו שנטרוף עוד ממנו, ממש כמו מהפכת המזון המהיר. כלומר, אם מהפכת המזון המהיר מוליד משבר בריאותי, מהפכת הידע המהיר מוליד משבר פוליטי. ועכשיו, כשם שפתאום נוצרה הבנה, אנחנו צריכים אולי, למרות שזה כל כך טעים, זה כל כך זול, ומקבלים את האוכל הזה כל כך מהר, אנחנו אולי צריכים להמעיט בנוכחות של מזון מהיר בדיאטה שלנו, ככה מתפתחת עכשיו הבנה מקבילה, שעל אף שהידע המהיר הוא כל כך מתוק ומתאים לי ומדויק לי ומגרה אותי ומעצבן אותי ומכתיב רגשות עוצמתיים שאני רוצה לחוות אותם, שאלה עכשיו איך נהיית דיאטת האינפורמציה שיכולה להציל את הדמוקרטיה הליברלית במערב.
ואני אוהב את השימוש שלך, מיכה גודמן, במושג דיאטה, כי הכל גם נהיה רזה יותר. הידע הוא לא ידע באמת. הידע הוא שורת הפתיחה בוויקיפדיה. אבל אני רוצה לשאול אותך ברשותך.
זה קלוריות ריקות.
קלוריות ריקות. מה בין אגות יהודית בה עסקת רבות, מורה נבוכים, משה, הכוזרי, עם כל הכבוד להיותם יהודים וליהודי אחר, לצוקרברג, איך הגעת בכלל לעיסוק הזה?
אני לא כל כך ברור, אני אגיד לך, אני חושב על זה הרבה לאחרונה, איך הגעתי לזה? אז אני חושב בשתי כיוונים שונים. קודם כל, הגות היהודית, הספר המכונן והמעטב שלה זה התלמוד. עכשיו התלמוד זה הטקסט היחיד, לא במסורת היהודית, אלא במסורת בכלל, שקידש מחלוקת, שעשה מחלוקת לכתב קודש. עכשיו תראה, זה כמעט אוקסימורון, כי כתב קודש מביא הכרעות, כן? הוא מביא כך צריך לנהוג, זה מה שצריך לעשות. זה קנוני, זה סמכותני, זה קדוש, ויש בו הכרעות. בכתב קודש יהודי התלמוד אין הכרעות, יש מחלוקות. אין הלכה, יש ויכוח על ההלכה. והיהודים קידשו לא את ההכרעה שנוצרת מהוויכוח, אלא את הוויכוח עצמו. עכשיו, מה יוצא מקידוש הוויכוח? הרי כן, את המסורת היהודית מצפה מיהודים לקיים הלכה. זאת אומרת, היא מצפה מהם שני דברים. ללמוד גמרא ולקיים הלכה. כלומר, לציית לצד אחד במחלוקת, אבל ללמוד את שני הצדדים של המחלוקת. כי עכשיו, נניח במחלוקת בית שמאי ובית הלל, צריך אסור לקיים את הלכת בית שמאי, את ההלכה של בית שמאי, אבל חייבים ללמוד את ההלכה של בית שמאי. עכשיו המודל הזה, שאתה חייב ללמוד עמדות שאתה לא חי על פיהן, שאלתי, האם אפשר לעשות את זה גם בזירה הרעיונית בימינו? האם אני יכול להיות נניח איש שמאל, ליברל, שמצביע למפלגות שמאל, שאקטיביסט שמאל, נניח מבחינה אינטלקטואלית, אני קורא ספרים של ימנים, מאזין פודקאסטים של ימנים, קורא מאמרים של ימנים, שמבחינה אינטלקטואלית אני לומד את הצד השני, ומבחינה פרקטית מתנגד לצד השני. האם אפשר לחיות את העולם התלמודי היום, ושמתי לב שכמעט כל חברי השמאלנים רק קוראים שמאזינים לפודקאסטים של שמאל, וקוראים ספרים של שמאל. וכמעט כל חברי הימנים, העולם האינטלקטואלי שלהם הוא ימני. זאת אומרת, מה קרה שעולם האינטלקטואלי שלך הוא מקוות למידות של הדעות שלך? שאין לך סקרנות שפורסת את הגבולות של הדעות שלך. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם לא תלמודי, אנטי-תלמודי.
כשאתה אומר את זה ככה, הדבר היחיד שבא לי לומר זה שכנראה מגיע לנו פייסבוק. אבל אני רוצה...
לא, ואז באמת, מכיוון שהאלגוריתם של פייסבוק, הוא עושה, הוא יותר דיאטת אינפורמציה אנטי-תלמודית, שבו הדעות שאני אחשף אליהן, הן הדעות שממילא יש לי ואני חי על פיהן. אז כאן, ההשראה התלמודית הביא אותי לכתוב...
נכתוב את הדבר הזה.
כנגד עולם לא תלמיד.
עכשיו, עוד משהו עקרוני ברשותך, מיכה גודמן. האם אתה באמת רוצה שיועז הנדל או כל פוליטיקאי אחר יסרטט עבורנו את גבולות חופש הביטוי? אנחנו הרי ילדים זקנים כבר, אנחנו יודעים מה קרה במדינות אחרות, אנחנו רואים מה קורה באודו, אנחנו רואים מה קורה בפיליפינים, שמשתמשים בדיוק בחוקים האלה כדי לצמצם את חופש הביטוי וחופש הפרט. אתה לא מת מפחד?
חס ושלום, אנחנו צריכים, לפחות העמדה שלי בוועדה, אני גם בטוח שזה גם העמדה של יועז הנדל, לא לצמצם את חופש הביטוי, אלא להגביר את חופש הביטוי. תראה, כרגע, מי שעורך את השיח הציבורי זה לא בני אדם, זה בינה מלאכותית. האלגוריתמים. הם מחליטים למה אני נחשף, למה לא אני נחשף. את מי אני אשמע ואת מי אני לא אשמע. עכשיו, על פי איזה קריטריונים הם מארגנים ועורכים את השיחה שלנו, על פי רק קריטריון אחד. מה משרת את התעשייה? שמתפרנסת בסחר ותשומת לב. זאת אומרת, הקריטריון היחיד שדרכו האלגוריתם ממיין אינפורמציה זה מה ימשוך תשומת הלב שלי. עכשיו, כפי שפרנסיס האוגן חשפה בשבועות האחרונים, מה ששואב את תשומת הלב שלנו יותר מכל רגש אחר זה זעם. תחשוב,
אנחנו אוהבים לכעוס, כן? אנחנו אוהבים לכעוס.
ואנחנו אוהבים להיות עדים לכעס של אנשים אחרים. זאת אומרת, אם אתה תהיה בחדר ואנשים פתאום מביעים הכרת תודה אחד לשני, תמשוך לתשומת לב שלך. אבל אם יש נריבה ביניהם, אתה תהיה מאופנת. לא יודע אם אתה, אני. זה הטבע האנושי. עכשיו, את החולשה הזאת, את זה שאנחנו, שזעם מושך תשומת הלב שלנו, האלגוריתמים מכירים. ולכן, כשהם ממיינים פוסטים, הם מתעדפים זעם. אז תחשוב כמה זה נוראי. בדיאטת האינפורמציה שלנו, יש מידה גדולה מדי של זעם, והסיבה שיש מידה גדולה מדי של זעם, כי זה משרת את העשייה תשומת הלב, כתוצאה מכרו חיים בעולם שבו כולם כועסים וזועמים, והאירוניה היא, זעם זה רגש אנושי, אבל הוא נוצר בגלל בינה מלאכותית, לא אנושית. וכתוצאה מכך, יש כל כך, לא בטוח שהדמוקרטיה יכולה לשרוד מידה כל כך גדולה של זעם שמהונדס בשירות של העשייה תשומת לב. אז עכשיו השאלה היא, אנחנו לא צריכים להטיל מגבלות על השיחה. השאלה היא, ואני לא יודע מה התשובה, אני לא יודע איך עושים את זה, לא טכנולוגית ולא רגולטורית. אבל השאלה היא, איך מטילים מגבלות על האלגוריתם? שלא יתעדף זעם, או שלא יתעדף, שייתן לנו דיאטות אינפורמציה יותר בריאות. עכשיו, תשמע, אם מישהו רוצה לצורך אינפורמציה לא דרך פייסבוק, אלא פשוט לקנות עיתון, אני מנוי להארץ ולמקור ראשון. למה אני רוצה את האינפורמציה שלי, דיאטה מאוזנת של אינפורמציה? לא כולם חייבים לנהוג כמוני, אבל ברגע שאתה מסכים את כל העולם שלך לפייסבוק, אתה נמצא בפרדוקס הבא. אנשים חושבים שמסתכלים, רואים את העולם בפייסבוק. הם לא יודעים שהם נעולים מתוך העולם שלהם עצמם כשהם בפייסבוק. ואת הפרדוקס הזה צריך לשבור. אנחנו רוצים, הבשורה הגדולה של הטכנולוגיה, היא שהיא תשחרר אותנו מעצמנו.
מעצמנו.
בפועל, היא נועלת אותנו בתוך עצמנו.
וכמובן, הטלת מגבלות על האלגוריתם עצמו, כמו שאמרת. נאמר שוב למאזינות ומאזינים שלנו, מהפכת הקשב, ספרוי חדש.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
לנושא הבא שלנו לעולם, יש את בילי פורטר, ליל נאז וארי סטיילס, שהם מצטלמים על השטיחים האדומים, כמו גם על שערי המגזינים המובילים, כשהם עטופים בסמלות נשף. עכשיו גם לנו יש, אחרי ההצלחה המרהיבה של בית משוגעים, הבוקר, שיר חדש וקליפ חדש לרן דנקר, ששר שיר אהבה לשמלה החדשה שלו.
לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאלה, לא אכפת למעלה.
לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאלה לא אכפת למעלה מהשמלה החדשה שלי. רן דנקר, שלום.
בוקר טוב, שלום.
כמה שמלות יש לך בארון?
שאלה מתקילה. האמת, לא נעים לי להודות, אבל חוץ מג'לביה אחת שיש פה לבן זוגי, כלום. אין לי.
איזה אכזבה, בחייך, יכולת לשקר. יכולת להגיד.
אני לא יכול, אבל תשמע, אני בדרך לשם. זאת אומרת, אני חייב להגיד שהקליפ הזה שצילמתי אותו של הסמלה, שאני באמת... תכף, אני מקווה שאנשים ייכנסו לראות אותו, אני רוקד שם בסמלה ונהנה מזה מאוד. האמת שאני חייב להגיד שזאת הייתה פוביה מבחינתי, זאת אומרת, אני מאוד חושב שזה יפה על אחרים, ונורא פחדתי לעשות את זה בעצמי, ויש לי אפילו איזה סיפורון קטן, כשהייתי בכיתה ד' או ה', הגעתי לבית ספר בפורים והתלבשתי בסמלה, רציתי להיות אישה בחג, ואימא שלי ככה היפרה אותי ושמתי ככה, אתה יודע, את כל מה שצריך בשביל החזה וזה, והגעתי וסמלה גדולה והגעתי לבית ספר וכולם נורא צחקו. כל הבנים פשוט התפוצצו מצחוק ורצתי לשירותים בוכה ואמרתי, אני לא מתחפש יותר בחיים ולא שם סמלה יותר בחיים. ובאמת כך היה, לא התחפשתי עד היום באף פורים, ומבחינתי סמלה זה הייתה איזה... פנטזיה או איזה משהו שמסמל עבורי חופש שאני לא יכול לגעת בו, והבשילה שעה.
הבשילה שעה. האמת שצריך באמת אומץ נורא גדול לעלות על הנש, צריך אומץ מאוד מאוד גדול לעלות על סמלה, בוודאי מפוארת כמו זו. אני רק מצטער שבקליפ היפהפה שהעליתם הבוקר, אתה רק 40 שניות איתה. יכולתי לקבל 40 דקות, אז אולי אתה יכול לאדיטור קאט או משהו כזה, גרסת עורך.
קודם כל זאת מחשבה יפה, אני יכול לחשוב על גרסה כזאת, ודבר שני, אני מזמין אנשים להופעות שלי, ושם אני מבטיח שאני אהנה מהסמלה מאוד מאוד מאוד.
אז תגיד, האומץ הגיע בעקבות בית משוגעים, פתאום אמרת לעצמך, רגע, הם אוכלים את זה, הם מוכנים לקבל את הטירוף הפנימי.
כן, אני חושב שבאמת בית משוגעים, מן הסתם, הצלחה של להיט בצורה כזאת, זה מאוד... מעצים ופותח, ואתה מרגיש באמת שרוצים לשמוע אותך ולהקשיב לך. וגם בבית משוגעים באמת, מי שנכנס קצת יותר לסאבטקסט של זה, אז באמת יש שם כל מיני רבדים שמדברים על החיים שלי ועל אולי סתירות פנימיות שלי וכזה. ופגשתי שזה נורא נחמד שאני יכול להביא את זה בפופ, ולעשות שיר כמו הסמלה, שהוא שיר שהוא פיור פאן, יש לומר, ובאמת גם נוצר מהמקום הזה. אבל עדיין יש בו גם איזושהי ביקורת ואמירה מהמקום הזה שאני מרגיש שזה אולי עוד צד שלי לחופש שאני כל כך מייחל להיות בו, אבל לא תמיד מצליח. ואולי משהו גם על החברה שלנו, שהיא מאוד צדה, אנחנו חיים במדינה מאוד ככה מצ'ואיסטית, וגבר צריך להיות גבר, ואני אומר די, אנחנו נראה לי התקדמנו משם, וגבר יכול להיות גבר בסמלה, וגבר יכול להיות גבר מזהות מינית כזאת או אחרת, וזה לא הופך אותו לפחות גבר. והחופש הזה בעצם, כן, לרקוד את החיים שלנו. מה גם שחשבתי על זה בימים האחרונים, כשבאמת ככה הולך לצאת השיר, אמרתי, בוא נעים, אני חושב על זה, רוב האנשים במזרח התיכון, הגברים, לובשים סמלות. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על זה, באמת, זה לא כזה תלוש.
אפילו הרבנים שלנו.
חד משמעית, חד משמעית. אז אני אומר, אם לרב נוח להיות עם ה... אתה יודע, עם כל הלבוש, אז...
אז גם אתה. היה רגע שאתה יכול להצביע עליו רן שבו אמרת פאק איט? ואל תשלחו לי מכתבים. זה מין ביטוי, זה לא צריך להתלונן עליי, כן.
תשמע, אני גדלתי לתוך עולם ומקום שבו אני הרגשתי שאני לא יכול להיות חופשי באמת כמו שאני, כי חברתית משהו סגר אותי כמובן. ולאט לאט עם השנים, אני חושב שזה גם קשור באמת ליציאה מהארון, שמבחינתי מסמלת הרבה יותר מאשר להגיד אני חי עם גבר. ויציאה מהארון זה להגיד אני חי את חיי כמו שאני רואה אותם בחופש שלי, עם כל המורכבויות והרבדים שלהם. ואני חושב שזה היה מין תהליך כזה שהתחיל, התחיל גם באלבום הקודם, שהיה אלבום מאוד מאוד אישי, ופתאום כתבתי שירה אבל לגבר, וכתבתי שירה אבל לאישה, וכתבתי על החיים שלי מכל מיני זוויות, והרגשתי שאני מתחיל לשחרר משהו, וזה נורא נעים. שאני מבין שהחופש הזה הופך אותי לבן אדם יותר טוב, פשוט. ולפעמים הוא מביא קשיים, ולפעמים יש גם מקומות שבהם אני אומר, אולי הלכתי רחוק מדי, אתה יודע, לפני כמה ימים כשהסתכלתי על הטקסט של הסמלה, אמרתי, אולי הגזמתי, לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, גם לאללה, לא אכפת למעלה, מהשמלה החדשה שלי, מה, למה זה דחוף לי? ואז הבנתי שזה פשוט עושה לי באמת תחושה טובה יותר. אני מרגיש שאני יותר קל בעולם כשאני מתבטא. וזה לא רק נכון לי, כמובן, זה נכון לכל אדם. ומהבחינה הזאת גם השמלה היא מטאפורה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות, לעלות על הנש זה מדהים, והלוואי, הלוואי, ואנשים יבואו גם בשמלות להופעות שלי, זה יהיה אדיר. זה באמת יהיה אדיר, אבל זה לא רק זה. זה באמת יותר, אתה יודע, לתת את החופש לכל אחד להתבטא ולהיות מה שהוא רוצה.
ולחיות מה שהוא רוצה. אבל הניסיון הזה, כמו גם מה שהזכרת את האלבום הקודם שלך, זה אולי המקום של סגירת המעגל, כי כבר ב-2009, בסרט הנהדר עיניים פקוחות, גם שם כבר גילמת הומו חרדי. אז שם זה היה מה, מין התרסה פנימית אלינו, או ששם זה היה תחילת הדרך?
אני חושב ששם זה בעיקר היה תסריט שקראתי ומאוד סקרן אותי, ועולם שכנראה ביודעין או לא, זאת אומרת, בטוח ביודעין, אבל משהו בתת מודע שלי כנראה סימן לי, אתה צריך ללכת לחפש ולבדוק באזור הזה. כמו אגב, אני חייב להגיד כל תפקיד שאני לוקח, בסופו של דבר, זה עוד איזה מראה לחיים שלי. אני מרגיש שזה לא מקרי. ולא סתם נדלקתי כל כך על התסריט, ורציתי לברר משהו בדמות הזאת של עזרי, שהיה הומו חרדי ש... באמת מחפש את עצמו בעולם. ומשהו בחקירה גם של הדמות הזאת, ולפגוש המון הומואים חרדים שחיים בארון, וחיים חיים כפולים, והיה מרתק בעיניי. ומצד שני, גם הדליק לי נורה אדומה. אני זוכר שממש הלכתי עם איזו תחושה נורא כבדה, אז שמעתי, בוא נה, אנשים חיים בעצם בהסתרה, וזה כובד נורא גדול. גם ככה החיים האלה הם חיים מורכבים, אז עוד יותר להעמיד.
אמרת אנשים, אבל התכוונת רן.
אני חושב שמשהו, כן, זה היה על עצמי, נכון, כמובן. ועם הזמן הבנתי שגם אני סוחב פה איזה תיק נורא נורא גדול, שהוא מיותר, פשוט מיותר.
השיח ההומואי מבאס אותך, או שהוא משימה עבורך? העובדה שעכשיו אתה תעלה בכל ראיון שתיתן ותעשה, ותדבר את ההומואיות שלך.
אני מסתכל על זה כעל עובדת חיים, כי אני מבחינתי בחרתי במוזיקה שלי להביא את עצמי קדימה ולחשוף את עצמי, וגם אם זה בפופ או ברוק, לא משנה, אני מביא את המאוויים שלי. זה חלק ממני. ההומויות מעסיקה אותי בצורה כזו או אחרת, מן הסתם. אני חי חיים עם גבר בבית, במשפחה ובהורות משותפת, והמון המון דברים שמתלווים לדבר הזה. ואני חלק מקהילה שהיא מאוד רחבה והרבה פחות מצומצמת, אגב, מאיך שהיא לפעמים נתפסת בשיח או ברעיונות. וכן, אני מרגיש אתה יודע, זה יכול להיות מעמסה לפעמים במקום הזה שאתה אומר, מה, עוד פעם אני צריך לדבר על זה, זה כאילו מצמצם אותי לאנשהו, אבל אני חושב שזה, זאת בחירה שאני צריך לעשות ממקום מושכל ולהגיד, אני הופך את השיח ללא אחד גוני. ומאתגר אותו, ואני חושב שגם בסמלה אני עושה את זה, כי אני חושב שזה לא פשוט לבוא דווקא מהמיינסטרים.
זו קומה נוספת, בלי ספק, לשיח כולו. זה גם מוכיח שאתם נשארים כוכבי על, כן? Nobody cares, גם שרית חדד מלפני שבועיים או חודש, מתי זה היה? למי אכפת?
נכון, אני מסכים, ובסופו של דבר המוזיקה והאומנות שלך מדברת, ומי שאתה, אתה יכול להיות הומו סטרייט, או לא משנה, אם אתה מביא מעצמך וכנה, אני חושב שהקהל הוא רואה את זה. הקהל באמת, אנחנו אוהבים להגיד הרבה פעמים, הרוב הם עדר, אבל העדר הזה, בסופו של דבר, הוא לא באמת עדר. כל אחד הוא אינדיבידואל, ואנשים מרגישים שיש אמת. אם אתה מביא את האמת שלך, אני לא חושב שיש לך מה לפחד. אם אתה מתחיל להסתבך ולנסות להיות משהו, כי בעיניך זה מגניב, או לרכב על משהו, אז מאוד מהר מריחים את זה. אני מרגיש שהגעתי למקום היום עם הסמלה שזה... זה לא פרובוקציה, זה לא בא ממקום של, איזה מגניב, אני אביא את השמלה. אני מרגיש שהשיר הזה הכי מייצג את המקום שאני כרגע נמצא בו בחיים שלי, ולכן אני מאמין בו, מאמין בדרך הזאת.
יש לך גם ברכה מהמשפחה, אני מאוהב באבא שלך הרבה מאוד שנים, באלי. יש גם ברכה מהם?
אבא שלי בטוח כרגע חוגג את העניין ושמח נורא, עוד לא דיברתי איתו הבוקר, אבל אין לי ספק שהוא לא ישן והוא מתרגש, כי כאלה אנחנו הדנקרים לא ישנים כשאנחנו מתרגשים ממשהו. ואימא שלי גם, אימא שלי דיברתי הבוקר וכזה, היא מנסה לנרמל דברים בבוקר. טוב, מתי יוצא השיר? ואתה מתרגש? אה, אחלה. טוב, תשמע, אני רוצה לדבר איתך רגע על ה... כאילו, היא לא רוצה לעשות עניין כי היא מפחדת ממה שזה מביא, אז היא כאילו מנרמלת אותה, ואני יודע שגם היא לא ישנה, והיא מאוד... תשמע, אני גדלתי עם אישה כל החיים שלי, זאת אימא שלי, לא גדלתי עם אבא, לא גדלתי עם אחים, גדלתי באמת עם אישה מדהימה, עוצמתית, חזקה, שלבשה המון סמלות בחייה, ואין לי ספק אם אימא שלי שומעת את זה כרגע, שהיא גם יודעת את זה בטח, אבל היא השפעה מאוד 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 חזקה ו... ועוצמתית על, על מי שאני היום, על הבן אדם שאני, על האומן שאני, וגם על הטעם האופנתי שלי. זאת אומרת, זה מה שספגתי בתור ילד.
טוב לך, רן דנקר?
כן. כן. תראה איך אני מאסס, איך קשה לי כששואלים אותי טוב לך, מיד אנחנו, הרצון שלנו להגיד, אתה יודע, כן, טוב. לגמרי.
ולא הזכרנו את המשחק. בייס אותך שאחד בלב של טליה לוי פחות הצליח?
תראה, בייס אותי כן, כי אתה רוצה שכל יצירה שלך מן הסתם תהדהד רחב. אני מאוד מאוד אוהב את הסרט, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, ואולי באמת קצת יותר קטן, זה לא דבר רע להגיד, מאשר אפס ביחסי אנוש, שבאמת מתעסק בצבא הישראלי ובמשהו. כאילו, יש הרבה יותר... פתיונות באפס ביחסי אנוש, מעבר לזה שהוא סרט נהדר באמת, אגב. אני חושב שאחד בלב הוא סרט, אולי, שזה לא מתנסה להגיד את זה, אבל אולי קצת יותר לעניין טעם, ואני לא רק בזה מאשים, אתה יודע, הצלחה של משהו או לא, אבל לא, אני חושב ש...
הוא גם יישאר תמיד בפורטפוליו שלנו, הוא כאן כדי להישאר.
בדיוק, וטליה, בגלל שהיא באמת יוצרת כל כך גדולה, ואין לי ספק שהיא תעשות כל כך הרבה דברים נהדרים, אז יגלו אותו.
אנחנו שומעים עכשיו ברקע את השיר החדש שלך, רן דנקר, הרבה אהבה, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, תודה רבה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
בוקר טוב, גואל.
בוקר טוב, אנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו הבוקר. אני רוצה דווקא להתחיל עם איזשהו נתון שלימדת אותנו אותו, תרום שידור, נתון שגרם לי לנחת רוח, אני מקווה גם שיגרום למאזינות והמאזינים שלנו, על מספר רב יותר של סטודנטים שלומדים בקורס, קורס שינוי האקלים בבן גוריון. מה הנתונים מראים?
אז עד עכשיו בקורס הזה היו לנו בכל שנה 35-40 סטודנטים, והשנה פתאום יש לנו קפיצה לכבר 170.
140 ל-170.
כן, פי 4 ומשהו, כשאנחנו כל הזמן צריכים לפתוח עוד ועוד מקומות, וזה בעיניי מראה על הטרנד שאנחנו רואים שהתחיל בקיץ, אחרי הקיץ עם כל אירועי האקלים הקיצוניים שהיו, מה שהיה בקנדה ובגרמניה ובסין וכל מה שאנחנו זוכרים, ואני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת על חזור פסיכולוגית.
בתפיסה שלנו את הבעיה.
בתפיסה שלנו, כן. בני אדם מתחילים להבין שמשבר האקלים כאן, ושהוא לא יעזוב אותנו, שאנחנו צריכים לפעול כדי לעזור
אותו. אתה אומר, דוקטור גרוסו, משתמש במילה טרנד, היא קצת בעייתית, נכון?
כן, המילה טרנד היא בעייתית, אבל אני חושב שזה מראה שהתכוונתי מבחינת אולי התנועה של אנשים, ההבנה שמתחילה ליפול לציבור, שזה כנראה הדבר שזה הדבר הגדול שעומד
מול קורה, האנושות. שזה באמת קורה. למה זה מפתיע אותי, המספרים היפים שפרסת בפנינו עכשיו, הדוקטור גרוס, 140 ל-170 רק במחלקה שלכם בבן גוריון? כי לי נדמה שלאף אחד לא אכפת.
אז באמת, זאת הייתה התחושה במשך שנים, כי אנחנו המדענים מתריעים על זה כבר עשרות שנה, לא יודע, 20 שנה כבר, שכדור הארץ מתחמם כתוצאה מפליטות אנושית, מפליטות גזי חממה, בעיקר משריפת דלקים כמו נפט, פחם וגז. אבל אני חושב שהקורונה עשתה איזה משהו, והאנושות התחילה להבין כמה שברירי המין האנושי למול הטבע, וכמה חשוב, כמה, איך בעצם פעולה פוליטית, מדינית, כלכלית, גלובלית, יכולה לפתור משברים בסדר גודל כזה, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם החיסונים. והסימונים התחילו ליפול, ואני חושב שגם האקלים באמת משתנה, ממש נכנסנו בקיץ האחרון למקום אחר, כולם מבינים שזה כאן, שאנחנו במצב אקלימי חדש, זה ברור לכולם, מרגישים את זה ביום יום שלהם, ומתחילים לפעול.
למה זה באמת לא עובר אל הקהל הרחב? כן, הנתונים שאתה פורס הם נתונים נהדרים, אבל אני והשכנה שלי לא באמת מבינים, אולי הבעיה היא בטרמינולוגיה, כשאתם אומרים דלקים, האוזניים שלי ישר נסתמות.
אז אני חושב שזה מורכב מכמה דברים. דבר ראשון, קודם כל אני אתחיל מזה, שבארצות הברית ובאירופה זה כן עובר. זה מערכות בחירות שלמות
מוכרעות בזה.
על מי מפלגה שמתעסקת בשינוי האקלים. זה קורה בגרמניה שהירוקים קיבלו שם המון מנדטים, וזה קורה בארצות הברית שעל זה בעצם הימין והשמאל נחלקים, וג'ו ביידן, אחד הדברים העיקריים שהוא דיבר עליו בקמפיין הבחירות היה איך הוא מתמודד עם משבר האקלים, ובישראל אני מסכים, אנחנו הרחק מאחור. והסיבות לכך, אם קודם כל שאנחנו אולי חושבים שאנחנו קטנים ולא משפיעים, כי זה משהו גדול וגלובלי, מה שבהחלט לא נכון, ובית, אני חושב שהסיפור באמת הוא בעייתי. עדיין התקשורת ואנחנו המדענים לא למדנו לספר אותו באופן שהציבור יבין למה זה קשור אליו, ולמה זה כאן עכשיו, אבל אני חושב...
למה השריפה בערי ירושלים היא רק חלק מתצרף גדול ובעייתי יותר?
לגמרי, נכון? וגם אנחנו מדברים על משהו, כשאתה מדבר על מגפה כמו קורונה, אתה יכול להבין, המוח האנושי יכול לקלוט מה זה מגפה, כן? מסיפורי עבר. כשאתה מדבר על הגרעין האיראני, אתה יכול להבין את האיום, כן? אתה יכול לדמיין את הפטריה הזאת שמתפוצצת. כשאתה מדבר על משבר האקלים, המוח לא מסוגל לקלוט מה זה אומר. אתה מדבר על איזה גזים באטמוספירה שקופים שאף אחד לא רואה, אז פה יש איזה בעיה שאני חושב שהולכת
האם אנחנו זקוקים לגרטה משלנו? האם מין מודל כזה, הוא לא חייב להיות נערה צעירה על הרצף האוטיסטי, כן? מודל כלשהו שידבר את הפחדים שלנו.
אני חושב שקודם כל גרטה עושה עבודה מדהימה, וברור שזה יעזור אם יהיה איזושהי דמות שתוכל, שאנשים יוכלו להתחבר עליה ודרכה להבין את הסיפור, בהחלט. אבל זה יכול להיות במגוון דרכים. כל דרך שבה בני האדם יבינו, האזרחים בישראל יבינו, שזה הדבר הגדול שעומד מולם. במיוחד, אגב, כי ישראל נמצאת פיזית באזור מאוד רגיש אקלימית, ואנחנו מתחממים פי 1.5 עד פי 2 משאר העולם, מהממוצע העולמי, ככה שהמדבר, מדבר הסהרה, מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואין ספק שאנחנו צריכים להתחיל להתכונן לזה בכל דרך שיש, וברור שגרטה הישראלית זה דבר נהדר, אם משהו יוכל להזיז פה את ה... פעולה של אנשים.
יש מכחישי אקלים כמו מכחישי קורונה, כאלה שעושים סבוטאז' למאבק?
כן, המון, וזה בעיה מאוד מאוד קשה, והקורונה רק החריף אותה. וזה גם פרופסורים וחוקרים באוניברסיטה, במספרים מאוד מאוד קטנים.
שאומרים אבל... מה? שאומרים דוחות האום זה קשקוש בלבוש?
בגדול כן, הם יכולים להגיד שמשבר האקלים לא מסוכן, או לא רציני, או שזה לא קשור לאדם, מכל מיני סיבות, הם מצטטים לך איזשהו מאמר מוזר, או איזה בלוג לא קשור, אבל מבחינת הקהילה המדעית, ובכלל בעולם יש קונצנזוס מוחלט ברמה, קשה לי להסביר כמה זה מוחלט וברור. זה כמו שאתה כופר בתיאוריית הגרביטציה, שאין כוח משיכה או דברים כאלה זה.
טוב, יש כאלה שמאמינים בכדור הארץ השטוח, כן? אפשר כנראה להאמין בהכל אם רק רוצים. העובדה שראש הממשלה בנט הולך להשתתף בוועדת האקלים בסוף החודש בגלזגו, זה לא לעג לרש? אנחנו לא באמת עושים משהו, מה הוא הולך להגיד להם?
אני לא יודע מה בנט יגיד, ואני מקווה בעצם כל המדינות עכשיו הולכות לפי השמועות, להבטיח שעד 2050, תוך 30 שנה, כל הפליטות שלהם בעצם יורדות לאפס. וזה הדרך היחידה שלנו להבטיח עתיד למין האנושי, עתיד בטוח למין האנושי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בפחם, נפט וגז כמקור האנרגיה שלנו, ולעבור לאנרגיה מתחדשת, דהיינו רוח, שמש, אולי אנרגיה גרעינית בכל מיני צורות. ומנהיגי העולם בארצות הברית, ואגב גם נתניהו, בוועידה הקודמת לפני שנה, באירופה, באנגליה, בסין אפילו, הבטיחו שעד 2050 הם מוצאים לחלוטין את הפחמן מהכלכלה. זאת אומרת שמגיעים לאפס פליטות.
אז הבטיחו.
ונפתלי בנט אמור להבטיח את הדבר הזה.
אז הבטיחו.
נכון. השאלה הגדולה, האם יש משהו מאחורי המילים האלה? האם יש להם אומץ? והיום הנהיגים האלה, בנט בישראל, ג'ו ביידן, שהוא בעצם זה שיקבע לאן ילכו הדברים בארצות הברית, מבינים שהם יכולים להיות, יש להם רגע, פתח, צוער בהיסטוריה האנושית שלא היה כמותו מעולם. והם מבינים שמוטל על הכתפיים של, מוטלת על הכתפיים שלהם כל כך הרבה אחריות, שמה שהם יחליטו עכשיו ויפעלו אליו, ישפיע על כל המין האנושי מאות
שנים. אולי ננסה ללמוד על גלזגו מפריס. האם הסכם פריס, כאשר אנחנו מסתכלים עליו בראיית על, שינה משהו? האם זה מלמד שגם הסכם גלזגו ישנה משהו?
אז הסכם פריס היה הסכם הראשון שבעצם מדובר בוועידה אקלימית גלובלית שנפגשים בכל מנהיגי העולם פעם בכמה שנים. והסכם פריס בעצם הראה לנו, בעצם שם סוף סוף בפעם הראשונה היה איזשהו מדד. המדינות הצליחו להסכים שלהתחמם יותר ממעלה וחצי עד סוף המאה, זה מוביל אותנו, מקרב אותנו מאוד לנקודת על חזור אקלימית, ואסור לנו לעבור. זה נקודת הביטוח שלנו, זה הסף שלנו. היום התחממנו כבר במעלה נקודה אחד. אז אנחנו לא רוצים להגיע למעלה וחצי. והיום אנחנו רואים, אז זה היה הוועידה הראשונה שבה באמת המדינות הסכימו שמשבר האקלים חמור והם חייבים לפעול. והוועידה הקרובה, הן צריכות להגיד לנו איך, האם הן באמת מתכננות להגיע לאפס פליטות עד 2050, שזה הדרך להגיע לעצור את ההתחממות לפני הסף המסוכן, ולהראות דרכים שבהן הן עושות את זה. וכולי תקווה שאנחנו אחרי הוועידה הזאת נצא עם משהו מאוד מאוד חזק וברור.
אולי כן,
מילה... לא רק הבטחות, אלא גם מנגנון שיסביר איך הם הולכים לעשות את זה.
אולי מילה לסיום ברשותך, דוקטור גרוס, זה אני או המחוקק? האם אני עכשיו בעת שאסגור את המיקרופון איתך ואסיים את התוכנית, האם יש משהו שאני יכול לעשות, או שזה הכל תלוי בבנט ובמנהיגי העולם?
אז כמו בכל דבר במדינות דמוקרטיות, קודם כל הפעילות האישית שלך מאוד מאוד חשובה, כי אתה תורם לפליטות גזי חממה בכל מיני פעולות שאתה עושה, אבל אין ספק שהדבר החשוב, מי פולטים העיקריים של גזי החממה ומאלה שצריכים לעצור אותם? הממשלות והתאגידים הגדולים. אז כל מה שאזרח יכול לעשות זה לפתור את המשבר הזה, ולהפעיל לחץ בלתי פוסק.
שזו גישה חדשה צריך להגיד, כי במשך 20-30 שנים בלבלו לנו את המוח, אתם צריכים לעשות, אתם תטפלו בקשים שלכם, אתם תטפלו בחד פעמי שלכם, הפילו עלינו את כל התיק הזה, שלא היה קשור אלינו בכלל.
לגמרי, צריך להוציא לחלוטין את השיח הזה, ואגב, משהו מעניין לסיום, מי שעודד את השיח הזה, לאחריות האישית שלנו, על הדברים שאנחנו עושים,
זה אלה שלכלכו, זה אלה שקלקלו, בוודאי.
בדיוק, הם ידעו שככה לא יש שום רגולציה שתגרום להם להפסיד כסף, הם יכולים להמשיך לחגוג ולחפור עוד בעירות נפט וכן הלאה.
הדוקטור אבנר גרוס, לעונג רב, אנחנו עוד נדבר, אני בטוח, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל, שמחתי להיות. ביי, המשכים טוב.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
זהו, אנחנו הגענו לסיומו של הסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. תודה לכם על שהאזנתם, תודה לכל האורחים שליוו אותנו. אנחנו מזכירים לכם, אתם תוכלו להאזין לנו שוב בשידור חי, ביום ראשון בשעה 9 ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו, להתראות.